יום רביעי, פרשס טולדויס, ערב ראש חודש כסלב. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים עם דברים נפלאים מהאלון קרל טארוג, הפסוק ויגדלו הנאורים ויהי עשו וישראל ויעקב אשתו משוברולים. יש שיחה מעניינת ומלאה תובנות מאלפות שהתקיימה אצל הרב שטיימא זצ"ל בימים אחרי פטירת מורון הגאון רבי שאול דלפקוביץ', שנכנסו כמה תלמידים ושאלו אותו, הרב שטיימא, שמשמעו שהוא אמר על רבי שאול שהוא נולד צדיק, ושאלו למה הוא התכוון שהוא אמר את זה. אז הרב שטיימא אמר שבתור ילד היה יושב ולומד רוב היום, וגם רק חלק קטן מהיום הוא למד אצל מלמד. זה הפירוש שהיה לצדיק, הוא נולד עם תכונות טובות. הוא אומר שאצל החפץ חיים גם ראו בתור ילד קטן מאוד את הצדקות שלו וההנהגות המיוחדות. כמו המייס הידוע בתור ילד בן 6, שהוא קם באמצע הלילה לשפוך את הדליים שהיו מלאים מים, כדי שהילדים, מה שהילדים השואבים הכינו לשואב מים, שיהיה לו קרח. הוא אומר, זה הפירוש שהיה צדיק מתחילת ההנהגה שלו. אז שאלו, נולד צדיק, מה יש לו פחות מסוינת? אז אמר הרב שטיימא, שנולד צדיק כוונה שיש לו נטייה יותר לצדקות. אבל ודאי שלכל אחד יש את הניסיונות שלו. ניסיונות שזה שנולד צדיק, זה ניסיונות אחרים, זה ניסיונות מהניסיונות אחרים באמת. כמו שהכעסן. הכעסן עיקר הניסיון שלו במידת הכעס. אחד אחר, אני זאת שלו במידה אחרת. אז הוא אומר שהייתה לו, הייתה לו נשמה נקייה. בדרך כלל אדם בא לתקן את הנשמה בכל מיני מידות. הוא אומר, הוא נולד עם נשמה נקייה. אז שאלו אותו איזה דוגמה אפשר לדבר עם בחורים צעירים שיקחו חיזק מרחל יהודה. אז הוא אמר שצריך לדבר על התיקון של המידות. אמנם הוא נולד עם נשמה נקייה, מידות מתוקנות, אבל ודאי שאלו ניסיונות, הוא צריך ללמוד ממנו איך הוא עמד בצדקו. הוא סיים ואמר שהוא שמע מהחזון איש, שהפליק מאוד על העיר השמיים שיש לרמחל יהודה. הוא זוכר שהחברים של רמחל יהודה, גדולי חברון, הרב ג'ולטי ועוד, הגיעו לחתונה של הבת שלו, אז הם אמרו עליו קודש מרחם, שגם הם הבינו את הגדלות שלו מאז שלמדו איתו בישיבה. ואנחנו ממשיכים עם סיפור יומי מהאדון הנפלא נרו שיוחד שבת. הוא מספר שם על מייסי נרו ששמע את זה מידית שלו, את המתחוך עם הקר. וכשהוא הגיע לגור בבני ברק, אז הוא למד חברותה עם חד שהיה לו, שהיה כבר 3 שנים אחרי החתונה ועדיין לא היו לו ילדים. הוא סיפר לו על הצער הגדול של אשתו. כשיצא להם לדבר עני שטחנות ורמאות, הוא סיפר שהשטחן שלהם זה היה קרוב משפחה. הוא אומר שהוא רימה אותנו ממש נהג בחוצפה, הוא אומר, לא שילמתי לו שכר חודשי, כי לא מגיע לו. הוא אומר, הוא רימה אותנו ב$50,000. אז הוא אמר אותו אחד שלפחות $1,000 יישאר אצלי. ניסה לשכנע אותו שכידוע תשלום לשטחן, זה סגולה לילדים, הוא מדבר אותו הרבה פעמים, אבל הכעס שהיה לו עם השטחן מאוד לא נרגע. הוא לא הסכים שום אופן לשלם לו, עשו הרבה סגולות, גמחים, מצוות וחדרים מלעזר. עברו 4 שנים, הוא עבר כל לילה, עבר שכונה, ועד הוא שומע בשורה נפלאה. נולד לו בן, פדיון הבן, יש בת הגיע הזמנה, ברכתי אותו, ובדרך אגב שאלתי אותו, מה עם השטחן? הפתעתי, הוא אומר, עדיין הוא החזיק בשלו. אבל הוא סיפר, בשנה שעברה אשתו שכנע אותו לשלם לשטחן, נתתי לו את הכסף ואמרתי לו, לא מגיע לך, אבל אני נותן לך. והיום מספר אותו אחד, יש להם כבר בלי עין הרע 10 ילדים. ואנחנו ממשיכים עם פרשת השבוע, ויעקב אשתו וישב אוהלי. יש פה דברים שמורן המשגיח הגאון רבי דב יפה, זכר צדיק לברכה, מספר על הגאון הגדול רבי יצחק ברנשטיין זצ"ל, כבר חסידים מרגל יום הילולה. הוא אומר שבמפורסם הסייעת הייתה התמדה גדולה שלו. כל שהוא היה בחור, כמו שהעיד עליו המשגיח, שכשניגשו הפעילים בימים ההם, לפני עשרות שנים, להציע לישיבה, הבחורים להצטרף לפעילות, היה בחור שאפילו חשבו לבקש את זה ממנו, וזה הרב יצחק. ידעו שאין בכלל אפשרות לנתק אותו מלימוד התורה. הוא אומר, המיוחדות שלו הייתה לא רק בהתמדה הנפלאה, אלא מה שלא היה שייך בכלל לבטל אותו מהלימוד. והעידו עליו החברים שלו בני גילו, שמלבד זה שהוא בעצמו לא פתח אף פעם בסתם שיחה של דבר המבטלים, לא היה שייך לדבר איתו על זה. כי מיד הוא היה מעביר את השיחה לדברי תורה, כל השיג ושיח שלו זה הדברי תורה. הוסיף ואמר המשגיח אל דוי וזצל, שהוא זוכר שכשהיה בחור, הוא הלך ליוצא נשקיה תמיד במהירות, בריצה, גם בחדר אוכל, גם תשב בשולחן הראשון, הכי קרוב ליציאה, עד שהוא גמר חזרה, רץ חזרה להגמרה. והרב מספר עוד בחייו של רבי יצחוק, שכל מה שאנחנו רואים את רבי יצחוק, אנחנו נזכר, מה נזכר? אני זוכר לערוץ לספר. לא כמו שהוא רואים לפעמים, כאלה שכמעט נרדמים בדרך לאפסם. ואדם רץ ללימוד, זה מעיד על החשק שלו בלימוד. כמו שכמובן לא מסיע סישור, מי שתלהט, נפשי בעבוד הסבורי, הוא ממהר לזה. פעם משגיח אמר לאחד המקורבים שלו, אתה יודע איך רבי יצחוק צמח להיות כזה גודל? כי הוא תמיד ניצל את הזמן שלו בחשבון מדוקדק. הוא סיפר שכבר בבחרותו, כמעט אף פעם לא נשאר בחדר אוכל יותר משבע דקות. גם אחרי הניסויים, כל העניין אכילה היה בלי עסק. הוא היה רץ חזרה למסמדרש. לימים, הוא הוסיף המשגיח שוודאי גם ההקפדה שלו ללמוד מוסר ברגש, יחד עם ההתמדה הגדולה שבתורה, הם שהביאו אותו לגבולות. המשגיח היה נוהג להזכיר את מה שרבי יצחק אמר בשמימה שלו, שלא מבינה מתי בחורים מספקים ללמוד. כי רואה אתם למצטטפים וורד, תנועים, שבת עלייה לתורה, חתונה, שבת שלום ברכות. באמת רבי יצחק שמע בכל אמא שלו, הוא ישב ולמד ולמד ולמד. כמו שאמר, בחור בא לישיבה על דעת ללמוד, אז המושכל הראשון צריך להיות, שכל הזמן לומדים ולא יוצאים משום מקום, לא נוסעים לחתונות. אלא אם כן, יש סיבה שמחייבת לזה. והמשגיח הרגיל לומר שמי שמודד בדבר הזה, הוא, אם הוא יהיה מורגש שהוא חסר, שהוא... זאת אומרת שיחסר לחתן ההדרות שלו, ותמיד צריך גם לחשבל בנושא פעם מרחק על הנסיעה, מה ההפסדים שיכולים להיות מוחמת הנסיעה, ולראות אם תהיה לו אפשרות ללמוד בדרך וכדומה. לעשות חשבון. הוא ממשיך שכבר נודע בשער בעס רבים, שער שיבה, המייסד שלי, שיבת קיו, רבנוח שמנובי זצל, ביקש ממנו לגשת לעמוד התפילה לשחס בראש השונה, אפילו שהוא היה בגיל 17 בלבד. אחרי זה בנעילה, הוא ביקש ממנו שיתפלל במקומו. בשנה הבאה הוא ביקש ממנו לגשת בראש השונה למיירים, שחס ומוסה ברציפות, עד שהחליטו למעכל מעלה, והוא נגש בראש השונה רק למיירים ולמוסף. ביום הכיפורים גם לנעילה. ומאז, במשך כל השנים, עד הראשון האחרון, לחייו, זה היה בשנת תשע"ה, היה איזה מנדו שהתלונן לרבי אלופיאן, איך מגישים כזה בחור צעיר? ורבי לענה שהשמיים והנקיוס של הנער הזה עולה על שאר המעלות הנדרשות לבעל תפילה. באותו עניין סיפר המשגיח, שהיה יהודי נכבד שבתחילה התפעל מאוד כשהוא שמע שהגישו בחור, אבל אחרי שהוא שמע אותו, זה אמר שהוא כבר מבין. המחודן שלו, מור נגוי נגודל רבה קבנשטיין זצל, אמר זה בהספד שלו בלוויה, שרבי יצחק היה מאוד צעיר, מונה על ידי הרבנים לשליח ציבור בימים נוראים, וזה הפלא גדול. אז תקללים למנות להשתהם. אכן המשיך ואמר רבן קבנשטיין, תמי בוחרים, הרי זה כאן כאן מה חדש מלא ישן. אמנם הצעיר, אך בפה שלה אתה מזכני מלא ישן. רבי אלופיאן זצל ועוד צדיקים גדולים אמרו שהוא ראוי לשמש כשליח ציבור, שהוא יכול להביא את התפילות של הנפלא הקדוש ברוך הוא. הרי הוא בן של הקדוש ברוך הוא, כבן המשחד לפני רבי. כשרבי יצחק אמר אבינו מלכנו, הרגישו מה זה אבינו מלכנו, כשהוא זעק אבינו, הרגישו ממש ככה. איך אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא והוא אבא שלנו. כשהצדיק מלכנו, הרגישו ממש איך אנחנו עבדים שלו והוא המלך שלנו, ממש פחד אלוהיקי. איזה פחד היה להיות בכפיות שלו, וככה עשרות שנים. מי לא זוכר ומי לא מתרגש מהזיכרון הזה. משגיח היה מדבר בסעודות הימים נוראים בהתרגשות על שתכינו לתפילות של רבי יצחוק, שהיה מעלה את הציבור לפסגות של התעלות ואירועי תשובה. איך זה היה? על ידי שהתפילות שלנו נבואו מעומק הלב הטהור, שאספו כולו בתורה, יראת שמיים אמיתית. הוא הוסיף ואמר שיש בעולם חזנים, בעלי תפילה מיוחדים. אבל אצל רבי יצחוק, מה שהמסמית גדול שגדל מנעוריו, זכה גם לידיעת התורה הרחבה. אם כן אצלו, אצלו זה התורה ששרה, שמלבד הנעימות שלו, גם התורה שרה איתו ביחד, וגם אם אפשר כדי לחכות הנוסח שלו, את שירת התורה שלו, את זה אפשר לחכות. ואז הוא מתמיד על התפילה של רבי יצחוק כשליח ציבור, הציבור לא מוכן לוותר. והיה הוא שליח הציבור כפשוט עד כדי שקבע מורן המשגיח, רבדו ויפי דצד, שכיוון שכולם רוצים בתפילות המאורות שלו, אז רבי יצחוק תמיד קודם לכל החיובים. המשגיח סיפר שהראשי והגון הגודל רבורי קלרמן דצד, לא הסכים לגשת לעמוד בקדם טוב של פתח, אפילו שזה היה יורצת של אמא שלו. שהוא אמר שהוא לא יכול להפסיד אותו, הוא לא יכול להפסיד לציבור את התפילה של רבי יצחוק. אבל רבי יצחוק משכנע אותו, אמר לו, זה הרי כיבודיו, כיבודם. ובשנה האחרונה, בחודש אלול, כשרבי יצחוק היה בעוצם חולשה, כל הציבור דאגו מה יהיה בשנה הזאת. ושכחו איך אל המחוץ שלו, הגאון רבי יעקב וינשטיין, רצה לשמוע מה אפשר לעשות, שרבינו יהיה איתנו ונזכה שיוכל לגשת למות גם בשנה הזאת. אז אחד מהעצות של רבי יעקב וינשטיין, כשישאלו, שישאלו את המשגיח, עבדו ביפי, שיורה על סדר, על כך סדר תפילה. וכשבא למשגיח, אמר, כדי שנהיה רואים שרבי יצחוק ייגש לעמוד בימים נוראים, אנחנו צריכים לעשות תשובה. הבאי בנו. אולי אנחנו לא רואים. וכשאכן רבי יצחוק ניגש לעמוד ביום ראשון של ראש השונה, המשגיח אמר בשמחה, ברוך השם, שנהיינו ראויים לזה ש... הוא ייגש לעמוד, ואחרי התפילה הוא ניגש לברך אותו, להודות לו. בכלל, בשנים האחרונות, אחרי הפצרות רבות, זכו שהעיר רבינו פני המזרח. כן, רק אחרי פטירת הראש שיבר דוד מן, הוא הסכים לשבת במזרח. המשגיח אמר לאחד התלמידים, שהוא מאוד שמח שלא צחוקי, הסכים לזה. כי עכשיו כולם נזכו לחזות ולראות את הפנים הקדושות שלו, לראות אותו בעבוד את התפילה. ובשמחתו יראה, שמחתו יראה כשרקדו, לפני המשגיח, אז הוא הביע תמורת רחוב, הוא אמר, הרי צריך לצאת עם התוירה. אז שאלו אותו, המשגיח עצמו תוירה, אז מיד הוא הגיב לי את הכיפות, אני אצבר את זה, רבי יצחוק אצבר את התוירה. לפניו אפשר לרקוד. עד כאן הדברים הנפלאים האלה, מתוך דברי אמס, מורן הגרד יפה, זה חצאתי כברוכה, בגילון מספר 10, פרשת תודה. ואנחנו ממשיכים עם השוט הימי. בשולחנו של רב הגויין, במורד חלבי שוורצבורד, שליטה, מויר אורן, נוי שמחה, מודיעין אלית. שאלה, יהודה פגש את שימון, ואומר לו, האם שמעת שדוביד משתייך למפלגה השנייה? אמר לו, שימון, גם זה נכון? שנורא! אמנה ליהודה, מה לשמר בזה? הרי הוא לא מתבייש, מפרסם את זה. תולה פלקטים גדולים על המרפסת שלו, בבית. מרפסת שפונה לרשות הרבי, ואומר לכולם, סך או לא אני? אז מה יש לחוש לכבודו האם הוא בעצמו מפרסם את זה? התשובה היא שאיסור ישנורא זה איסור שצריך להתרחק ממנו כמה שיותר, ובפרט בזמן שהעצר גובר, חמונה יצאת בעניינים כאילו, ודאי יש לגדור גדר ולהתרחק מלדבר גנאי על החבר. ולגוף הדין, מבואר בחובת חיים כלל בייס, שגם דבר שנאמר לפני שלושה, אסור לספר דולה אחרים, והוא כותב שם שגם למתירים זה רק שהוא סבור בהקרא, יביא להם, הוא מתכוון, להעביר הכל ולגנות זה עוד יותר, זה אסור. ואפילו שכאן זה שונה, שהוא בעצמו מפרסם את זה. כל מקום יש לאזור, כמו שנראה מהחובץ חיים. שבחובץ חיים הוא צעדיר שהוא כאלה, העריכו במוסופים, ודאי יש להרחיק מלסקה ומקום חווי רוי, ולשאר מדעות רב שתלויות. אנחנו משכים דפיים בהלוך, אנחנו עוזים בסימן שין למי ד' סעיפים א', אומר פרצה שריפה בבית, אחרי חצות היום לפני שאכלו סעודת שבת, כמה מזון מותר להציג? על כך ועוד עניינים תוכלו לשמוע בשיעורים הנפלאים בשלוחה אחת, וכדרכנו, עוד נלמד גם אנחנו תהנה לפעמים בעל אוכל. אחת ולמתת מלאכות שבת ומלאכת המחבה. העיקר של המלאכה הזאת זה הכיבול לצורך יצירת פחם, והכיבול שלו לצורך שימוש בפחם. עכשיו כמלאכה שאין יצריכו לגוף, שלדעת רוב הפריסקים יעשו עמד הרבונן. ולכן כיבוי שרפה כדי למנוע את ההתפשטות של האסור מן הרבונן. יש מהפוסקים שכתב תיאור מפליג על החוזק של האיסור. כתב ככה, אף מישהו עשיר מופלג ונפלה בשבת אש ברכושו, אף שקיבלו רק מלאכה שאינה צריכה לגופה, אסור לחבות, אפילו שהצער שלו גדול מאוד, כשהוא רואה אש אוכלת ושורפת לעיניו וכל לחושו, ויהפך מאשר מופלג להניע המחזיר על הפתחים. ויש מקום לחשוש לנגישות בעלי חובות, אבל בוא נספר שאולי כדין, וגם אפשר שיחלה וימות מרוב צער, עדיין אסור לחבות. לא זו בלבד שהחמירו לחבות את האש מפני הפסד נורמה, אני להוסיף, אבל החמירו גם לי שפרסה אש מבינה למגורים, שלא עושים מהבית כלום, אלא רק מזון לסעודת שבת, זה נשקה. עבורו ועבור בני ביתו, וכך גם מזון לשבת לבעלי חיים שברשותו, ועוד מספר פריטים נוספים. צער של האיסור, שאם יתירו לו להוציא את כל בגדיו וחפציו ומאכליו, ובתוך שהוא עסוק בפעולות ההצלה של הרכוש, ישכח שבת ויכבה את הסובה. או שהוא יעבור על איסורים נוספים בשביל ההצלה של הרכוש. אבל הגיינים סמוכים לבניין שפרצה השרפה, שחושבים שיש להתפשט לעברה, מותר להוציא כל מה שירצו, כי הם לא בעולים כל כך, ואין לחשוש שהם יקשלו באיסור. עכשיו, מה שאמרנו שאפשר להוציא מזון לסעודת שבת, אז בעצם זה משתנה במשך השבת. אם השרפה פרצה לפני סעודת ליל שבת, אז עדיין צריך לאכול של הסעודה. אבל אם היא פרצה אחרי הסעודה כבר, במשך הלילה, אז יהיה מותר להוציא רק מזון לשתי סעודות. אם השרפה פרצה בין סעודת ליל וסעודת שחרית, יהיה מותר להוציא רק סעודה אחת. אם השרפה פרצה אחרי חצות היום, לבית עוד לא אכלו את סעודת היום, אז יש מחלוקת הפויסקים, אם מותר להוציא מזון לשתי סעודות או רק לסעודה אחת. מותר להוציא לכם משנה, גם כשהוא לא נדרש לאכילה, ומשקה יהיה מותר להציל בכמות שמספיקה במשך כל הזמן שנותר עד אם הוא תשתלף. אותו דבר יין, נדרש לקידוש ולסעודות שלו. עד כאן בעניין הדפנים והלוכל שנלמד היום. אתמול למדנו. חז"ל אסרו לפנות מחסן בשבת בגלל הפרחה שבדבר, או משום עובדים דחול. ואם הוא התחיל לפנות מחסן בערב שבת, מותר להוציא ולפנות בינו ארבע ארגזים, שכל אחד מהם לא מכיל יותר משלוש צעים. אם המטרה של הפנוי לצורך מצווה, אם מותר לפנות את המחסן גם אם לא התחיל בזה בערב שבת, מותר לפנות ממנו עד חמישה ארגזים שמכילים שלוש צעים. כל איסורי שבת שתירו חז"ל לצורך מצווה, כגון אמירה לגוי לעשות מלאכה דרבנו, או איסור הנ"ל של טרחה ועובדין לכל פנוי מחסן, מותר לעשות אותם לצורך הכנסת אורחים. עד כאן בעניין הזה. כדרכנו נפליג 100 ימים אחורה ונזכר במה שלמדנו אחת ולמתת מלאכות עשרות בשבת ומלאכת בוירת, שהעניין שלה הפרדה של אוכל ופסולת. לכן נכלל באיסור מלאכה הזה מיון של שני מיני מאכלים להפרדתם זה מזה. הגדרה של ברירה אסורה היא שכל שלא מתבטא זה דרך אכילה, זה דרך ברירה. דרך אכילה פירושה אופן שבו בוררים שעת אכילה, שהוא הוצאת אוכל מתוך פסולת ביד במטרה לאכול לעצור. לכן, כשהברירה נעשית בהוצאת פסולת מתוך אוכל, אז אסורה מדאורייתא גם כשהיא נעשית ביד במטרה לאכול לעצור, אלא שניכר שהיא נעשית לשם ברירה, וממילא אינה נחשבת כדרך אכילה. לכן כשהברירה נעשית בכלי מיוחד לברירה, אז היא אסורה מדאורייתא גם כשהיא נעשית מטרה לאכול לאלתר, כיוון שהברירה בכלי לא דרך אכילה. וגם כשהוא מוציא את האוכל מתוך פסולת, כדרך הבורר בכלי לברור לפעמים בהוצאת את האוכל מתוך הפסולת, לפעמים להפך, בהתאם למהות הדבר הנברא. דף היום מתלמוד בבלי. איזה עבודה נעשה דווקא בלילה? מניין שהתורה חסה על ממונם של ישראל? מה הדין אם יתערבו נסחי פרים וכבשים זה בזה? כך ועל עוד עושים מעניינים, מסכת מנוחת, תף פייטה. ותזכור את השבוע יתקיימו בעזרת השם מבחני דירשו ביום שישי. א' כסלב יהיה פה מבחן מסכם. קינן תויר דפיין, יזבוכם פי א', מנוחת פי א', בהצלחה לכולם. קינן חוכמה חוב הסלבובס. שער הבחינה בפתיחה כתובה, השלישי מפני מה שמוצא אותם בעולם מבני הפגעים, ומה שמגיע אליהם מעיני הפסד בגופם ובממונם, ולא הבינו סיבות תופני טובתם בהם ותועלות הניסיון והמוסר להם. בספר מונה שלמה מובא איזה מייסי באיזה עסקן מכבד רב פעלים, שכתב לעצמו ספר תואר מהודר, מלבד הדקדוקים בכלב, כתיבת האותיות, ביופי, בצורה, שיהיה בהם לצאת ידי חובת כל הדעות. הסופר הטובל במקווה לפני כתיבת כל שם ועוד כהנה וכהנה הידורים לרוב. שכל זה העלה כמובן את המחיר של כתיבת כל עמוד ועמוד בספר, והגיע לסך כולל של עמוד הטק. לקראת סיום כתיבת הספר, הזמינו רבנים, גדולי תורה, לכתוב את האותיות האחרונות שבספר. בינתיים, ביניהם, היה גאון הצד הגמות חצוקרמן, תכף צדיק יברוך, רב נוסף מרבני ירושלים. כשכובד אותו רב לכתוב רות, אז הוא נתקל בגאון כאן שם שחל הלחיים. והיה נשפח על העירייה האחרונה של הספר. כמובן, למותר לציין את ההרגשה האיומה של אותו רב, שהוא ידע על המאמצים הרבים שהשקיעו בכתיבה של הספר. ולמרות שבעל הספר במידותיו הנאצלות הרגיע שוב ושוב שלא קרה כלום, יחליפו עירייה אחרת, לא היה בזה כדי להרגיע את נפשו הקדומה של אותו רב. בדרך חזרה, ליווה אותו רב את רבו אותך הביתה, כשהוא שופך את ליבו באוזיו על הצער, ואיך שלא נעים לו מכל זה. אמר לו רבו אותך בשלוות נפש הידועה שלו, ובנימה החלטית, מקובלני! כי אדם שרוצה לעשות דבר טוב, לא תצא תקלה מתחת ידו, אתה שומע? לא תצא מכאן שום תקלה, הכל משמיים. או תראה שיש כאן חשבון והכל אך ורק לטובה. למוחרת התקיימה סעודת מצווה גדולה, לרגל האחים קצת יותר, כשכמובן היה משתתפים רבים, מגוון אנשים מכל המעמדות והחוגים של אותו העסקן, היה לקשרים איתם. וביניהם הרב, ביניהם אותו רב, כשהוא עדיין תחת הרושם האגום של התקרית, ואז הוא שומע את אחד הנועמים, יהודי עמיד מחוץ לארץ, שכובד לשאת דברים לכבוד המעמד. שהוא אומר, עברתי שואה, ואני לא מאמין, השם לרחם, אופן לקומי. אבל לכבוד העסקן, אני מכבד אותו במערכת המעשים הציבוריים, הגעתי במיוחד לארץ להשתתף בשמחה שלה, וגם כתבתי עוד בספר תורה. הרב לא יכל לשאת בו את הבשורה שהוא שמע, ומייר לביתו שרמות חייל, ונשפח עין על העירייה, ופוסל אותה. מיילה מהיה, מעלה בדעתו שצריך להחליף ספר תורה הפסול. כשאחד כזה כותבות, אבל רמות חלה הפתעה, ובאותה שלוות נפש שאמר אתמול, שאמר יום קודם את הדברים, הוא שוב וחזר. אמרתי לך, הכל משמיים, לפעמים רואים את זה מיד, לפעמים אחרי כעמים, לפעמים רק אחרי שנים, אבל הכל זה משמיים, כל דבר אותו. לקראת סיום, מדור הנפלא, חפי צמח חיים, רבותיי, אתם מוזמנים להצטרף אלינו ללימוד הימים בספר חובת חיים. האם מותר לאדם לשתוק מול דברי גנאי שמתחים בו? היום מתחילים בלימוד כלל זה המלכות לשנורא, שעוסק באיסור קבולת לשנורא, אופנים שונים שבהם קיימת לכאורה סיבה להאמין לדברים. בסעיף ב' אנחנו מצחיים כזאת, שגם כשהמספר אומר את הדברי גנות בפניו של אדם שעליו מדובר, והוא שותק, בכל זאת אסור להאמין, כי אין בזה שום ראה שזה אמת. אפילו אם הוא אדם שלעולם לא שותק כשמחלימים אותו בפניו, בכל זאת, ועכשיו התגבר על הטבע שלו, החליט לא לענות. מחמת כל מיני סיבות, או שרוצה להבליג, או שמושר שלא יאמינו, דק חשות שלו ועוד כאלה. בביאור מוסף הם מביאים בשם האחרונים, עוד סיבות שעשויות לקרום האדם לשתוק מול דברי גנאי שמתיחים בו. לפעמים הוא אומר, כדי לדחות האשמה מעליו, יאלץ להטיל על האשם האמתי, ובאופנים מסוימים אסור לעשות את זה. ב', לפעמים מתבייש להראות שהוא זקוק בכלל להשיב לדברי גנאי שמתיח באותו אדם. הוא סמוך ובטוח שאף אחד מהאשמים לא יסבור שיש דברים בגו, ולכן הוא בוחר להתעלם ולא משיב לדברים. אמנם, כשאדם יודע שיאמינו לו אם יכחיש, לכן אין לו סיבה אחרת לשתוק. זה שכתבו שחובה עליו להכחיש כדי לנקות עצמו מהחשד, שובי שם נקים, ובפרט אם אותו נדחוכם, שאם יסברו השתיקה שלו שהוא מודה בדברים, יהיה לזה חיון לשם. עד כאן, החפצים החיים. ולסיום, חזקות יומית, כתב הגאון הצדיק רבי יעקב אבוחצירא הזצ"ל. צריך להיזהר ביותר בשעת התפילה, שיצורו מביא לו עצות מרחוק, ומטריד אותו באזלי העולם. האדם צריך באותה שעה להתאר, לתאר מחשבותיו ולפנות דעתו, מכל עסקי העולם ולחשוב רק בעבודת הבושה. דבר הגדול, דבר גדול הוא, זה בזה, וזהו עיקר התפילה. כך כתב הגאון הצדיק רבי יעקב אבוחצירא בספר גנזי המלך, תיקון התשובה. להשתדל להתאמץ, להתרכז במילים של התפילה ולהסיר את המחשבות שטורדות הכוונה. הקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו ויקבל את כל תפילתנו. עד כאן דברינו לעם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוחניות ובגשמיות, בכל טוב סלע.